Let's see then. So don't think that's. Let's see. כן, היינו התחלנו כמה מילים מפרק י. אז נקרא פרק י. כן, נראה. מה שאומרים על מלחמה או על משפט, שאתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא, אז נראה מה, איך נצא מפרק י. כבר קדם לנו, שאנחנו, כשנזכור בזה המאמר שם מאלו השמות המשתתפים, אין דעתנו שנזכיר כל עניין שיאמר עליו השם ההוא, כי אין זה המאמר בלשון. אז אני עוד פעם חוזר שבהתחלת הפתיחה, המשפט הראשון, המאמר הזה עניינו הראשון לבאר ענייני שמות בר בספר הנבואה, מהשמות הם שמות משתתפים, ויקחו מפתעים כפי קצת העניינים, אשר יאמר עליהם השמות המשתתפים. זאת אומרת, שמות משתתפים זה של אותה מילה שיותר מפירוש אחד, ממובן אחד, כמו עין, שזה עין שרואה, והמעיין מים, והפתעים הם לוקחים רק אחד מהמובנים. זאת אומרת, הם קוראים עין, אז הם מפרשים או עין שרואה או מעיין מים, זה הפתעים עושים. זאת אומרת שהחכמים, לא, הם לא לוקחים רק מקצת, הם לוקחים את הכל. הם תמיד קוראים עם כל המובנים. אבל הוא אומר, בכל זאת, זה הדרך, זה המפתח, זה השמות המשתתפים כמפתח להבנה של ה... של הפנימיות של התורה, אבל פה אנחנו לא נעשה ככה, כי אין זה מאמר בלשון, לשון זה גם תורה, זאת אומרת, ללמוד תורה לפי הפנימיות, זה גם ללמוד את הלשון, זה אותו דבר אם ללמוד את הלשון שהתורה כתובה, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, וזה ברור שהוא לא, זה לא ספר שפרשנות לתורה, כמו פירוש רש"י על התורה, לא זה מה שהוא בא לעשות. בגלל זה הוא לא מחויב לקחת את כל המובנים של מילה משתתפת, אלא הוא בוחר חלק מהמובנים, אבל נזכיר מן העניינים ההם, מה שאנחנו צריכים לו בענייננו, לא דבר אחר. מזה ירד ועלה. ענייננו זה אומר בפתיחה שהוא בא לבאר את העניין של מעשה מרכבה. וכל הספר עוסק בזה, אז המעשה הרכבה זה מפתח, שאחר כך אפשר לקרוא את כל התורה עם המפתח הזה, ולקרוא את כל התורה, לא כל התנ"ך, כל ספרי הנבואה עם המפתח הזה, זה הוא לא עושה, זה הוא משאיר אותנו לבד שם, אבל לתת רק את המפתח זה לא פרשנות לכל התנ"ך, אלא זה התרכזות רק בנושא מאוד מסוים, שמעשה מרכבה שהוא, אפשר להגיד שהוא העיקר, הוא הלב, הוא המפתח, אבל הוא לא הפרשן של כל התנ"ך, או שאולי כל התנ"ך, אפשר להגיד שכל התנ"ך עוסק במעשה מרכבה, אבל זה גישה אחרת, זה צורה אחרת של עיסוק, שלא לא זה מה שהוא עושה בספר שלו במורה נבוכים, מה שהוא עושה זה ענייננו, זה הוא אמר בהתחלה, הוא עוסק במעשה מרכבה, לאט לאט אנחנו מנסים לגלות מה זה לעסוק במעשה מרכבה, הוא לא מסביר מה זה מעשה מרכבה ומה זה לעסוק, אז אנחנו מנסים לאט לאט לראות, אז בסדר, עכשיו, זה כבר שאלנו פה שבר שבר, הוא כותב, הוא מתייחס פה לסוף פרק ח', ובסוף פרק ח' הוא כבר אמר את זה, הוא אומר שם, ודע כי כל שם שנבר לך שיתופו בזה המאמר, אין הכוונה ממנו להעיר על מה שנזכרו בפרק ההוא לבד, אבל אנחנו נפתח שם ונערך על ענייני השם ההוא המועילים לפי ענייננו, שזה העסק שלנו במעשה מרכבה, לא לפי עניין מי שידבר בשפת בעלי לשון מלשונות, שזה פשוט לימוד התנ"ך. עכשיו, יכול להיות ששני המאמרים הם לא בדיוק אותו דבר, מה שאומר הפרק ח' הוא לא מדבר על לבחור חלק מהמובנים של המילה, של השמות המשתתפים, אלא מדבר על משהו אחר, שמה שאני מבאר כאן את השם המשתתף, זה לא רק לגבי הפרק הזה, זה פתיחת שער לנושאים אחרים. עכשיו, כאן אצלנו הוא לא מדבר על פתיחת שער לנושאים אחרים, הוא מדבר על, על המילה, על השם המשתתף הזה שאנחנו לומדים, שאומר, אני לא אכנס עכשיו לכל המובנים שלו, כי אנחנו לא בזה עסוקים בחיבור הזה. אז אם באמת הוא לא אומר בדיוק את אותו דבר, אז למה הוא אומר כבר קדם לנו? כבר קדם לזה כוונה, אני כבר אמרתי את זה, אבל הוא אמר משהו קצת שני. אז אם הוא אומר כבר קדם לנו, משהו מתכוון שהוא כבר אמר את זה. זאת אומרת שהוא בעצם אומר לנו שמה שאומר פרק ח' ומה שאומר פה זה אותו אמירה, זה לא שתי אמירות נפרדות. אז אם זה שתי, אם הוא אומר פעם שנייה באמת את אותו דבר, אז למה הוא חוזר על עצמו? אז זו שאלה שבינתיים אני סתם מעורר עליה כשקוראים, יכול להיות שנגיע לזה, אבל לא מיד בהתחלה, אולי בהמשך, לקראת הסוף של הפרק, יכול להיות שקצת ניגע בזה. אני ממשיך. הירידה והעלייה, שני שמות מונחים בלשון העברי לעניין ידוע. כי כשיעתק הגוף ממקום אל מקום שפל ממנו, יאמר ירד. וכשיעתק ממקום אל מקום גבוה ממנו, יאמר עלה. פרק ח' עסק במקום. אז זה עוד קשר לפרק ח', זאת אומרת, הוא אומר, בפרק ח' הקדמתי את העניין הזה שאנחנו לא עוסקים פה בפרשנות ספרי הנבואה, אלא בעניינים שלנו, ועכשיו המילים ירד ועלה, הן בנויות על המילה מקום. אם יש מקום, אז אפשר לעלות אליו או לרדת ממנו, או לרדת אליו. הוא אומר, כשיתק ממקום אל מקום, תנועה ממקום אל מקום, זה יכול להיות עלייה או ירידה, אבל זה בנוי על המושג מקום שהיה בפרק ח'. בפרק ח', מאוד, 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 מאוד בכללי ומאוד בשטחיות, דיברנו על זה שמקום זה כפי מעלתו ועוצם חלקו במציאות, ובהלכות יסודי התורה, בפרק ב', הוא אומר שבדברים מופשטים, מקום של דבר זה הכוונה, אם יש מערכת, מה שיותר גבוה זה מה שיותר סיבה של מציאות לדברים אחרים, אז הוא יותר גבוה מהם. אז זה הוא מסביר את המושג מקום, כי כמה אני מקבל מציאות וכמה אני משפיע מציאות, אז אם אני משפיע לרוב המציאות שתחתיי, כמעט כל מה שקיים אני משפיע עליו את המציאות, אז אני מאוד גבוה. אם כמעט כל מה שקיים אני מקבל ממנו את שפע המציאות, אז אני ואני לא משפיע כמעט לשום דבר, אז אני מאוד נמוך. ולא כל כך עסקנו מה זה לקבל שפע מציאות, מה פירוש, מה זה המילים האלה, מה המושג, מה זה מציאות, מה זה לקבל מציאות, מה הקשר בין מציאות לשפע. נגענו בזה קצת, אמרנו כמה מילים, אבל זה מאוד בקיצור, זה לא מספיק ברור, זה לא מספיק ברור כי זה, הוא מניח פה יסודות, מה שהוא אומר, זה מפתחות, זה נושאים שכל פעם ניגע בהם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ובדרגה, כל פעם מתווסף איזושהי נגיעה, איזושהי הסתכלות, זה לא משהו שאפשר עכשיו להסביר ולדעת וסגרנו את הנושא. אבל אני בינתיים לא נכנס לזה, אני רק אומר שישר בהתחלה מדבר פה על מקום, ובדיוק בפסקה הקודמת הוא אומר כבר קדם לנו בפרק על המקום. אז משמע שיש כאן איזשהו קשר לפרק שעשה, בפרק ח' על מקום. נראה עוד מה כל העניין. באמצע לנו כיסא, אז היה מקום, כיסא, ועכשיו עלייה וירידה, שזה מושגים שאומר, הם בנויים על המושג מקום. טוב, אני שם, אנחנו רק קוראים, אחר כך נראה איתו. ואחר כן הושאלו שני השמות האלו לגדולה ולעוצם. המושגים של עלה וירד, אז המובן הראשוני שלהם זה המובן הפיזי, אמרנו שזה תמיד ככה. ההסתכלות של המורה נבוכים היא מתחילה מההסתכלות על הטבע, על החומרי, על הפשוט, וממנו להתחיל לטפס בסולם, לשאול שאלות, להפשוט קושיות, להתבונן, ולראות שזה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה, ואז לבדוק מה לא כל כך פשוט ולחפש, וככה לאט לאט להתקדם למשהו יותר עמוק. יש ספרים שהולכים הפוך, נגיד כתבי אריזה, או גם אפלטון, הם מתחילים מהמופשט, מהעולמות הכי עליונים, מהשורשים הכי גבוהים של המציאות, ומתחילים להראות איך זה שם, ואיך משם זה יורד ומשתלשל בהמשך הזה, עד המציאות יותר נמוכה. ואריסטו וגם מורה נבוכים הולכים הפוך, הם בדרך כלל, לא, זה לא עקבי, זה לא קו שהוא 100% תמיד כזה, אבל באופן מאוד כללי, המהלך הוא, אני נמצא פה, אני בן אדם טבעי, חומרי, נפלתי פה לאיזה עולם טבעי, חומרי, אני מתחיל להסתכל, מה שאני רואה זה הטבעי, ומזה אני לאט לאט מתחיל לשאול שאלות, לבדוק, לחקור ולהתקדם, לעלות. אז במובן, בגלל זה אצל הרמב״ם תמיד המובן הפשוט, הטבעי, החומרי, הוא הראשוני, הוא המובן, כי הוא לומד ככה את השפה, השפה של ספרי הנבואה היא מתחילה מפשט, מתחילים מפשט, לומדים את הפשט, אחר כך נכנסים יותר, אז השמות הם תמיד מונחים במובן של הפשט, זה ההנחה הראשונה של השמות, כמה שיותר נכנסים לעומק, אז זה השאלה ועוד השאלה ועוד השאלה, כי שאלו, אני לא זוכר מי, אני חושב אולי מישהו כתב לי או לא זוכר, שלמה זה להפוך, למה לנגיד שהמובן העיקרי של המילה זה המובן המופשט שלה, המובן העיקרי של כיסא זה התגלות כבודו של הבורא בעולם, שזה כיסא הכבוד, זה המובן הראשוני של המילה כיסא, ואחר כך הוא שאל מזה גם לכיסא שאני יושב עליו. אז לא, הרמב״ם הולך הפוך, כיסא זה המובן הראשוני, זה הונח לכיסא הפשוט שאני יושב עליו, ואז נשאר, הכיסא הכבוד זה רק אחר כך, זה שלבים אחרים, אז זה השאלה, כאילו, שאלה מה המובן הראשוני ומה השאלה שלו, אז זה לא בהכרח, הרמב״ם בונה את זה תמיד, בנושא הזה של שמות משלים הוא עקבי, הוא תמיד מתחיל מהפשט, אז בסדר, זה סתם הערה שאני כבר אמרנו אותה, אני חוזר לה עוד פעם כי זה לא מיותר. אז המובן של הפשט זה שדבר יעתק, דבר זז ממקום אל מקום יותר נמוך, או שהוא זז, זה נקרא ירד, ועלה זה שהוא זז ממקום נמוך למקום גבוה, זה ירד ועלה לפי הפשט. וזה המונח, השמות המונחים הראשונים. אחר כך הושאלו, יש לנו כבר השאלה, שני השמות האלה לגדולה ולעוצם. עד שכשתשפל מעלת האיש יאמר ירד, וכשתגבה מעלתו בגדולה יאמר עלה. אמר האלוה יתברך, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה, ואמר עודנך השם אלוהיך עליון על כל גוי הארץ. אז ברור שפה הגר או היחס בין העמים זה לא יחס פיזי שהוא נמצא בכך וכך גובה מטרים מעל פני הים, אלא זה העלייה זה שיש לו יותר גדולה ועוצם, וירידה זה שיש לו פחות גדולה ועוצם. עכשיו, כשדיברנו קודם על מקום בפרק ח', אז הוא אמר, הרחיבו הלשון, הוא אומר מקום זה, יש לו את המושג הפשוט, ואחר כך יש הרחבה של השאלה של משמעות המילה, שמה הוא שם למעלת האיש וערכו, רצוני לומר לשלמותו בעניין אחד, עד שאומר פלוני במקום פלוני, במדרגתו. אז לכאורה זה דומה, זאת אומרת, יש כאן נקודה לא 100% ברורה, זאת אומרת, יש את המובן, אני מדבר על מקום, יש את המובן הפשוט של מקום שאנחנו יודעים. אחר כך יש את המובן של השאלה שהיא כבר יותר עמוקה, שמתייחס לקדוש ברוך הוא, שאני אומר ברוך כבוד השם ממקומו, רצונו לומר כפי מעלתו ועוצם חלקו במציאות. מעלתו ועוצם חלקו של הקדוש ברוך הוא זה לא סתם שהוא הכי יפה, הכי חזק, הכי הרבה מדליות אולימפיות, הכי גאון. לא, זה לא הכוונה מעלתו ועוצם חלקו, אלא מעלתו ועוצם חלקו זה כמה הוא משפיע, כמה הוא מקור של מציאות, ואחרים נמצאים, הכוונה הם מקבלים או משתתפים או מתאחדים עם המציאות שלו, ואז גם הם נמצאים, כי המציאות היא שלו ואנחנו נמצאים במציאות שלו. אז זה נקרא שהמקום שלו, זה נקרא מקומו, זה נקרא מעלתו ועוצם חלקו במציאות, שהוא סיבת המציאות. זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, לפני זה הוא דיבר על בני אדם, ממלא מקום אבותיו, והיה ממלא מקום אבותיו בחוכמה בהירה, ואומרם ועדיין מחלוקת במקומה עומדת, רצוני לומר במדרגתה, אז השאלה אם ממלא מקום אבותיו זה בהכרח מקום, זה משפיע מציאות, ובגלל שיותר חכם הוא יותר משפיע מציאות, כמו שהוא אומר בהלכות יסודי התורה בפרק ב', שהחכמים הם אחד מעל השני, מבחינת המקום שלהם, אז משמע שם שזה כמו הצורות הנבדלות, שלהיות מעל זה להשפיע מציאות, או שאפשר להגיד גם שכשמדברים על בני אדם, ואומרים הוא ממלא מקום אבותיו, אז יכול להיות שאבותיו היו אלוף העולם בשחמט, והוא ממלא מקום אבותיו, וזה לא בכך. לא כל כך ברור, אבל בסדר, אני לא רוצה להיתקע פה בפינות, נמשיך הלאה, אני סתם רק קצת נוגעים פעם ראשונה בדברים. עכשיו, במקום זה לא כל כך ברור, פה משמע, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, זה יותר משמע שזה סטטוס חברתי, הגר הוא יהיה נחשב, הוא יהיה... הוא לא יודע מה, זאת, הגר הוא יקבע אם מקבלים את הילדות שלי לבית יעקב שהוא מנהל, או שאני אנהל בית יעקב ואני אחליט אם אני מקבל את הילדות של הגר. זה לא משמע בהכרח שמדבר פה שיש לו יותר חוכמה והוא משיג יותר את המציאות והוא משפיע את המציאות. כשמדברים על הגר אני חושב שזה לא הכוונה, זה לא פשט, הפשט שהוא... גם זה כללה בכלל, זה בכללות, זה לא... אז משמע שזה פשוט חשיבות, כאילו, אתה תהיה מושפל, והגר יהיה מכובד. זה גם לא בטוח שזה גר צדק, אני לא מסתכל, לא זוכר של את הפסוקים. אם זה בכללות, אז יכול להיות שמדברים פה בכלל על גר תושב. לא יודע, טוב... סתם, בואו נמשיך לקרוא, אני לא רוצה להתעכב כאן. ואומר, בסדר, עכשיו, אז הוא, במקום הוא אומר שמקום זה נאמר על המעלה והשלמות, וגם פה אומר שלעלות זה עניין של גדולה ועוצם. השאלה מה ההבדל? כאילו, לכאורה, המקום קובע כמה גדולה ועוצם יש לבעל המקום, וזה, אם הוא משנה כמה גדולה ועוצם, זה משתנה, היה לו קצת גדולה ועוצם, עכשיו יש לו יותר, אז אין כאן שהוא עלה, ואם יש לו פחות, אז הוא ירד, ואם הוא לא זז, אז הוא במקומו עומד, כמה הגדולה ועוצם שיש לו, נשאר לו, לא היה שינוי. אז זה יוצא שבעצם, זה אותו נושא. המקום זה גדולה ועוצם, בלי שזה משתנה, איך שזה משתנה, אז זה עולה או יורד. זה טוב, נראה. ואמר, ויגדל השם את שלמה למעלה, הוא כבר ידע את הרוב הסותם זל, מעלים בקודש ולא מורידים. בסדר, טוב, אני נראה לאט לאט. נקבל מבט כללי ואז ניכנס לפרטים. וזה הצד עוד יעשה בירידת העיון, והיות האיש פונה במחשבתו על עניין פחות מאוד. יאמר שירד, וכן כשיפנה במחשבתו על עניין מעולה ונחמד, יאמר עלה. עצם העלתו של האיש, אם עכשיו יש לו יותר גדולה ועוצם, הוא עלה, ואם יש לו פחות הוא ירד. זה מה שדיברנו קודם. עכשיו הוא אומר, ועל זה הצד יש עוד אופן שזה משתמשים במילים האלה, שלא מדברים על שינוי במעלתו של האיש, אלא מעלתו של האיש לא מדברים עליה, מדברים לאן הוא פונה, על מה הוא מסתכל, האם הוא יורד ומסתכל על שטויות, על לא יודע מה, או שהוא עולה ומסתכל על דברים גבוהים. אז זה לא הכוונה פה בעצמו מה המקום שלו או מה המעלה שלו, אלא לאיזה כיוון הוא מסתכל, האם הוא מרים עיניים למעלה ורואה דברים מסגבים, או שהוא מורד, פונה למטה ורואה דברים נמוכים. אז הוא אומר, אבל זה הצד עוד יעשה, זאת אומרת, זה על אותו צד, זה אותו כיוון, אבל זה עוד משהו שעושים עם המילים האלה, זה לא בדיוק אותו דבר, שהיות האיש פונה במחשבתו לעניין פחות, יאמר שירד, וכן כשיפנה במחשבתו לעניין מעולה ונחמד, יאמר עלה. הוא לא מביא פה דוגמאות מפסוקים, אבל אחר כך נראה בהמשך ומשה עלה אל האלוהים, אז זה הדוגמה לשימוש הזה, שהוא פנה כלפי מעלה והסתכל על האלוהות, אז זה נקרא הוא עלה אל האלוהים, הכוונה, הוא פנה בהסתכלותו על משהו יותר גבוה, יותר עם שלמות ועוצם, אז זה נקרא עלה. אז את הדוגמה הוא יגיד בסוף, אבל עכשיו לכאורה, לא לכאורה, אבל למסקנה. השימוש הזה בירד ועלה, שהוא מסתכל למעלה, הוא מסתכל למטה, זה שייך רק על בני אדם, לא על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא פונה למטה ומסתכל עלינו, הוא רואה את הכל בריאה אחת, אין אצלו, לא שייך. אולי דרך משל, אז צריך להבין מה הנמשל, אבל לפנות זה הכוונה, שהוא לא מסתכל במבט אחד שרואה את כל המציאות על כל החלקים שלה מהכי גבוה עד הכי נמוך במבט אחד, אלא הוא כאילו רואה, הוא צריך להתמקד על משהו. המציאות היא, יש בה מהכי נמוך עד הכי גבוה, הכל יש בה. עכשיו, בן אדם אומר, אני לא יכול לקלוט את הכל, זה הרבה מדי בשבילי. אז אני מתעלה מחלק ומתמקד רק בחלק. אז אם אני מתעלה מהחלקים הגבוהים ומתמקד בנמוך, אז אני יורד. אם אני מתעלה מהנמוך ומתמקד בדברים הגבוהים, אני עולה. אז זה שייך לבן אדם, אבל הקדוש ברוך הוא לא מתמקד, הוא לא מתעלה מחלק מהמציאות ומתמקד רק בחלק מסוים. לא שייך אצל הדבר כזה. באמת, באמת יכול להיות שאין שימוש כזה. אצל שמיוחס לקדוש ברוך הוא, אלא רק לבני אדם. נראה. עכשיו הוא אומר עוד דבר, וכאשר היינו המון האנשים למטה, שבתחתיות, במקום, היינו מבחינת המקום הפיזי, דרך אגב, הוא לא שכח לחבר, בפרק ח' הוא אומר, שמקום זה עניין של מעלה, כמו שאומרים ברוך כבוד השם במקומו, שאתה תדע כי ברוך כבוד השם במקומו הוא עניין, זה העניין בעצמו עניין מקום, הוא מצורף אל המקום הרמוז אליו מנהר, אשר בו היה התבודדות והשגת השתמוסת, המובן העמוק הוא מצורף למובן של הפשט, הוא מחבר אותם. גם פה, גם כאן בסוף הפרק הוא אומר בדיוק אותו דבר. הוא משה אל האלוהים, אל האלוהים הוא מן העניין השלישי של לפנות למה שגבוה, מצורף אל היותו גם כן עולה אל ראש ההר אשר ירד אליו האור הנברא. אז גם פה הוא אומר מצורף לפשט, כמו בדיוק מה שהוא אומר בפרק ח', אנחנו רואים הרבה קשר בין הפרק שלנו לפרק ח', לאט לאט ננסה לראות מה קורה פה, לסדר את זה. עכשיו, אז גם כאן הוא אומר, כאשר היינו המון אנשים למטה שבתחתיות במקום, הכוונה פה מקום פיזית, מקום כפשוטו, ממש מקום, לא איזה משל רוחני. ובמעלת המציאה, זאת אומרת, היינו גם במקום עצמו למטה שבתחתיות, וגם במעלת המציאה, שזה כבר המובן הרוחני המופשט יותר, הוא עוד פעם מחבר את הפשט עם המובן היותר עמוק. שני הדברים, מקום למטה בתחתיות במקום זה מקום עצמו פיזית, ובמעלת המציאה היינו בקראת מעלת המציאות היינו ברמה הכי נמוכה, בערך לסובב, ביחס לסובב. זאת אומרת, הסובב זה הגלגל הקיצון. אז אומרים, ביחס לגלגל הקיצון אנחנו קרובים למרכז הכדור, זאת אומרת, אם הגלגל החיצון זה פיזית, הוא הכי גבוה, אז אנחנו בהכי נמוך, אנחנו בגלגל האמצעי. וגם מבחינת מעלת המציאות ביחס לסובב, הכוונה שמבחינת העוצם והשלמות אנחנו נמוכים, אנחנו הכי למטה ביחס לגלגל הקיצון, לסובב. זה אנחנו. גם במעלת המציאות וגם במקום עצמו אנחנו הכי למטה, והוא התברך, הקדוש ברוך הוא, במעלה שבעליונים, לפי אמיתת מציאות וגדולה ועוצמה, לא עליונות מקום. זאת אומרת, כשדיברתי על הבני אדם, דיברתי על עליונות, על נמיכות מקום, אבל על זה אני לא אומר ש... ביחס לבורא הוא בעליונות מקום. אנחנו רק בנמיכות, הוא לא בעליונות, כי אצלו אין מקום פיזי, אין דבר על מקום כפשוטו. אז שם יש כאן איזה בעיה להבין, אז בשמר דיבר על מציאות מקום, אם שם הוא לא משווה אותנו לבורא, כי אצל הבורא אין מושג של מקום, אז אין שם השוואה, אז בשמר, אז מה, אנחנו ביחס למקום של הגלגל, שהוא גם גוף פיזי מהחומר החמישי, מה זה אומר? שיש לנו הבדל במקום הפיזי שלנו, שהגלגל הכי גבוה, אנחנו הכי נמוכים, אז זה לא קשור הקדוש ברוך הוא אין לו מקום, אז למה דיברנו על מקום כפשוטו? אבל לא חשוב, הוא אומר, זה חשוב, אבל אני ממשיך בינתיים. אני רוצה שזה נמבט כללי לפני שאתחיל להיכנס לפרטים. אז אנחנו למטה בתחתיות במקום ובמעלת המציאה, כאילו גם כפשוטו מקום פיזי וגם מבחינת מעלת המציאות בערך, ביחס לגלגל. שהגלגל הוא מעלינו בשתי הדברים, גם מבחינת מעלת המציאות הוא יותר מאיתנו, הוא משיג חוכמה, והוא התברך לעומת זה, הוא משווה אותנו עם הבורא. אנחנו הכי למטה, הבורא הוא במעלה שבעליונים, לפי אמיתת מציאות וגדולה ועוצמה, בזה יש כאילו השוואה שזה גם... שלא שייך בכלל השוואה עם הבורא, בשום דבר, בשום תחום, שום השוואה, אין איזה שייכות בכלל, פה הוא כן עושה איזה השוואה, אחר כך נצטרך לארגן את זה, כי בפרק ח' הוא אומר, ברוך כבוד השם ממקומו, זה עניין המושג של מקום, שהקדוש ברוך הוא במקום הכי גבוה, כי הוא מקור המציאות של הכל. אז זה מבחינה שאחרי הצמצום, שבצמצום הקדוש ברוך הוא מתגלה כהדבר הכי גבוה בתוך מערכת שהוא בורא אותה ויש לה סדר ויש לה הגדרות וזה חוכמה, והוא החוליה הכי גבוהה בסדר הזה. זה שהוא החוליה הכי גבוהה, מקום זה אמרנו, המקום שלך במערכת, אם אין מערכת אז אין מקום. אז יש איזה מבנה, יש איזה מערכת, סדר הספירות לפי הקבלה, או... זה המערכת של החוכמה, ובמערכת הזאת כל דבר הוא מעל השני, וקדוש ברוך הוא הכי גבוה, זה המקום שלו. אז זה רק מהבחינה הזאת של ספירת החוכמה של הצמצום. מצד שהוא אין סוף, מצד הכתר, אז הוא לא... זה כתוב גם מפורש בכמה מקומות בהמשך. יש מקום שהוא מדבר על זה מפורש, נדמה לי סמך תת, אם אני זוכר נכון, שהוא אומר שמה שאריסטו דיבר על הגלגל, אפילו על המניע של הגלגל, לא, הגלגל עצמו ברור שהוא נברא, אבל מה שמניע את הגלגל, אז הוא אומר, זו הצורה הכי גבוהה שבטבע, זה לא קדוש ברוך הוא בעצמו, כשהוא אומר בעצמו, הוא מתכוון מצד שהוא אינסוף, מצד שהוא נבדל ונקי מהעולם, שם הוא לא נמצא בשום מקום, כי הוא לא חוליה באיזשהו סדר, גם לא כחוליה ראשונה. אז זה ברור שמקום הוא מדבר מצד שאחרי הצמצום, מצד ספירת חוכמה, ההתגלות הזאת, לא ההתגלות של אינסוף, שהוא לא, אין לו שום שייכות למקום ואין לו שייכות. עכשיו פה הוא גם כן משווה אותנו עם הבורא, זה משמע גם כן שהוא אוחז בצד הזה, שיש סדר של ההשתלשלות, של הספירות, של החוכמה, והקדוש ברוך הוא החוליה הכי גבוהה בזה, הוא משפיע את המציאות, הוא בורא את הכל, והכל זה גילוי שלו, והוא ברא הכל לכבודו, ואנחנו בנמוך של המערכת הזאת. אז עדיין זה רק מדבר מצד הצמצום, צריך, הרמב״ם פה משחק, ראינו את זה גם קודם, ועכשיו שנראה את הפרק הזה, נראה קצת הנבואה, הוא מדבר פעם מצד הצמצום ופעם מצד האינסוף, הוא כאילו מערבב את זה, הוא כורך את שני הדברים ביחד באותו משפט, הוא קופץ פעם מפה ופעם מפה, והוא לא מספר מתי הוא מדבר מבחינה הזאת, ומתי הוא מדבר מבחינה הזאת, ומתי משניהם ביחד, כאחד. אז ננסה אחר כך קצת לארגן את זה ולראות מה הולך פה מבחינה הזאת. בינתיים אני סתם רק מעיר שיש נושא כזה, יש פה מקום לברר את הנושא הזה, אני עוד לא מנסה לברר אותו, זה אנחנו נראה את זה בהמשך. כי היחס בין הצמצום לאינסוף המופשט הוא לא יחס פשוט, זה לא שיש באופן פשוט יש את הבחינה הזאת ויש את הבחינה הזאת, אז הרי כל הנושא שמעשה מרכבה זה שזה לא סתם שתי בחינות ויש את זאת ויש את זאת וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, אלא מצד אחד גם בחינה אחת, יש צד אחד ששתי הבחינות הן האלוהות עצמה וזו אותה אלוהות עצמה, ובצד שהצמצום מתגלה שם אינסוף דווקא, כמו שראינו ב... 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 בספר של רבי עזריאל מגירונה, שהוא אומר ראינו את זה בהרבה מקומות, אנחנו חוזרים על זה, שדווקא בצמצום מתגלה אינסוף, כי זה לא שני דברים, זה לא באמת שתי בחינות, הקדוש ברוך הוא אחד והכל אחד, אז למה זה כשתי בחינות? זה לא בדיוק שתי בחינות, אז מה זה כן? אז זה לא בדיוק בחינה אחת, אז יש פה עומק, שאנחנו כל הזמן עוד פעם נוגעים בו ונוגעים בו, וזה רק מנסה לראות כמה אנחנו לא, כמה זה הרבה פחות ברור מה שזה נראה ממבט ראשון. אבל נסות גם לתפוס איפה בדיוק הנקודות שזה מתערבב, ומה הם אומרים, כאילו, ומה בדיוק הקושייה שם. אז אז זה יהיה לזה נוכחות כאן בפרק, עוד יהיה פה מה לעסוק בזה, אבל בינתיים נמשיך נקרא. כן, אז הוא אומר, אנחנו הכי למטה מבחינת מקום, מבחינת מעלת המציאות. הקדוש ברוך הוא הכי למעלה מבחינת מעלת המציאות, לא מבחינת מקום, חסוכי אלו שיחס למקום, מקום כפשוטו. ורצה יתברך במה שרצה, זה מילים חשובות פה, אנחנו תכף נראה יותר, הוא רצה, יש כאן את הרצון שלו, הרצון, טוב, תכף נראה, ורצה את ברך ממה שרצה, הגיע חוכמה ממנו, והשפעת נבואה על קצתנו. כן, פחות או יותר, כן. רצה יתברך במה שרצה, הגיע חוכמה ממנו והשפעת נבואה על קצתנו. הנושא הזה של רצון כאן אנחנו עוד נעסוק בו הרבה, אבל בינתיים רק אני רק רוצה לשים על זה אצבע שהוא. מה זה? רצה יתברך במה שרצה, הגיע חוכמה ממנו והשפעת נבואה על קצתנו. קרא שרות הנבואה לנביא או שכון השכינה במקום, הוא קרא לזה ירידה. אז הוא אומר, אנחנו הכי נמוכים, הוא הכי גבוה, כשהוא רצה להשרות עלינו נבואה, או להשרות שכינתו, קרא לזה ירידה, כי הוא הכי גבוה, והוא רוצה שהנבואה שלו או השכינה שלו יהיו אצלנו בתחתונים, אז מהגבוה זה ירד למטה, אז זה נקרא ירד. וקרא העלות עניין הנבואה היא מן האיש, או סור השכינה מן המקום, עלייה. זאת, הוא הכי גבוה, אנחנו הכי למטה, אין לנו נבואה, אין לנו שכינה, כי אנחנו נמוכים. אנחנו בעל הארץ והוא בשמיים. זאת, הוא החליט, הוא רצה שיהיה אצלנו נבואה או שכינה, אז הוא ירד. טוב, הוא לא כותב במפורש אם השכינה ירדה או הנבואה ירדה או שכביכול הקדוש ברוך הוא ירד. הוא לא מביא דוגמת, אז אני לא רוצה להיכנס לזה כי הוא לא אומר. הוא אומר זה נקרא ירידה וכשמסתלק השכינה או הנבואה זה נקרא עלייה. וכל ירידה ועלייה שתמצא מיוחסות לבורא יתברך אז, כאן הוא אומר. לא שהנבואה ירדה, השכינה ירדה, הבורא יתברך ירד. מה הפירוש שהוא ירד? הוא רצה ששכינתו או נבואתו יהיו אצלנו שאנחנו נמוכים. אז הוא כאילו כתוב שהוא ירד. אמנם, וכל ירידה ועלייה שתמצא מיוחסות לבורא יתברך, אמנם הרצון בהם זה העניין. זה הפירוש שכתוב על הקדוש ברוך הוא שהוא ירדו אליו. הוא מביא בהמשך על משהו שהוא קצת דומה, שהקדוש ברוך הוא אומר, ארדנה ואראה, וירד השם לראות. זאת הפסוקים אומרים שהשם ירד. פה הכוונה שהוא ירד לגלות את שכנתו ונבותו, בקטע הבא הוא ירד לגלות את הצדק שלו, הוא אמר שהוא יניש את הרשעים, ואז הוא ירד להניש אותם, אז הוא גם כן עומד לעולם שלנו ברצונו, הוא אומר שבעצם מבחינת פחיתות מעלתנו לא יצריך בכלל להשגיח עלינו, כי השגחה זה רק לחכמים וזה גילוי של הצדק האלוהי של מידה כנגד מידה, אבל הוא רצה כן לעשות עלינו השגחה, השגחה פרטית זה רק אם אדם פרטי חכם, אבל השגחה על העם יש אותה, ואז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא ירד, כי הוא מגלה את השגחתו, את המידה כנגד מידה, את השכר ועונש, את הצדק, כמו שהוא מגלה את הנבואה, את השכינה, אז הוא מגלה את זה, זה גם נקרא ירידה, שהוא בעצמו ירד וכתוב פסוקים, וירד השם לראות, ירדנה ורנס. מאוד קשה, זה מאוד קשה, מה זה? מה פשוט שהוא ירד? זאת אומרת, הוא רצה שיתגלה לנו השפעת נבואה או שכינה. אז הוא פתח לנו את העיניים, נניח כתוב על הגר וישמעאל שהייתה במדבר, והייתה ממש מול מעיין מים, אבל היא לא ראתה אותו, הוא עמד מולה, מול העיניים שלה, היא לא ראתה את המים, היא התחילה לבכות ולהתפלל שהיא רוצה מים, היא מתייבשת, ואז נפקחו לעיניים, פתאום ראתה שיש מים. אז זה לא פשוט שקדוש ברוך הוא ירד. אנחנו למשל, בגלל שאנחנו נמוכים, אנחנו לא רואים את מה שיש לראות בשפע הנבואה, או מה שהשכינה מגלה. הוא אמר לנו הרי, עוד פעם אני חוזר בפרק ח', סליחה לא, בפרק ת' זה היה, סליחה, עכשיו נכנס לפרק ת'. כל מקום נשאו האלוה וייחדו באורו וזוהרו, כמקדש או השמיים נקרא כיסא, זאת אומרת יש מקומות שהקדוש ברוך הוא ניסה את המקומות האלה וייחד אותם באורו וזוהרו. אז לכאורה זה דומה למה שכתוב פה, שיש שכינה. הוא מדמה, הוא פורח ביחד את הנבואה עם השכינה, ששניהם זה נקרא שהשפעת, שהגיע חוכמה ממנו, השפעת נבואה על קצתנו, קרה השורת הנבואה לנביא, או שכון השכינה במקום ירידה. אז אני שואל, נניח שאנחנו עיוורים, אנחנו לא רואים, כי אנחנו נמוכים, אז הוא רצה שנראה בחסדו, אולי לא מגיע לנו, אולי אנחנו לא במדרגה, בסדר, הוא רצה שנראה, פתח לנו את העיניים, אנחנו עכשיו רואים את אורו וזוהרו. מה, אז הוא לא ירד, הוא במקומו עומד, הוא תמיד מאיר וזוהר מה שהוא מגלה כבודו ועוצמתו וכל זה. זה נמצא במקום שלו, או שאנחנו רואים את זה, או שאנחנו לא רואים את זה, אז הוא יכול לעזור לנו לראות את זה, הוא רוצה שנראה את זה, אז הוא פותח לנו את המחיצות ועושה שנוכל לראות, אז מה זה קשור זה שהוא יורד? הוא לא זז, הוא איכשהו. אפשר להגיד שאנחנו עולים דרך משל, כי אני הייתי בן אדם חשוב, שרואה רק חומריות, לא יודע שום דבר על אלוהות. ואז הוא רצה לעזור לי, ואמר, נכון, למרות שאתה במדרגה כל כך חלובה ואין לך סיפוי, אני ברצוני, אני אעשה אותך חסד, נכון אותך בדעה, בינה והשכל, עכשיו אני אעזור לך ותשיג יותר. אז אפשר להגיד שאני עליתי, אבל לא שהוא ירד. זה לא אותו דבר, מה קשור שהוא ירד? וגם, מה זה שכינה? זאת אומרת, זה קשור למקום, זאת אומרת, לראות את האורו וזוהרו והתגלותו ואת כבודו שהוא מגלה, למה, איך יכול להיות שזה קשור למקום אחד או למקום אחר? הוא בכל מקום, וזוהרו בכל מקום, ואסביתו בכל מקום, ואם אני זוכה להשיג אותו, מה זה משנה אם אני אלך לבית המקדש, או שאני בבית שלי, אז כשהרמב"ם אומר בתמי המצוות על בית המקדש, אז הוא אומר שיש איזו בחינה שהיה אצל עובדי עבודה זרה, להקריב שעירים, ואי אפשר בבת אחת לקפוץ למדרגות העליונות, אלא ללכת לאט לאט, אז כי בעצם המדרגה העליונה זה התפילה, שהיא נקייה מעניין של מקום. אבל ברור שמה שאומר שם זה לא סוף, זה לא סוף העניין. הוא אומר דברים, ויש עליו הרבה קושיות, ויש הרבה סתירות בדברים שלו עצמו. והנה כאן יש לנו מקומות שהוא כן מדבר על השראת שכינה, והוא אומר בפרק ת' הוא מדבר פורש של מקדש. זאת אומרת שמקדש זה לא רק, תכף, הוא אומר, כל מקום נשאו האלוה וייחדו באורו וזוהרו, כמקדש או השמיים, נקרא כיסא. מה פה המקדש? זאת אומרת שהמקדש זה מקום שנשאו אלוה ויחדו באורו וזוהרו, זאת אומרת שזה לא רק בגלל שכבר התרגלנו לסבוח לסירים כמו הגויים, ואי אפשר בבת אחת להקפיץ בן אדם מהמדרגה הכי נמוכה למדרגה מופשטת, צריך תהליך, אז בגלל זה יש את בית המקדש ולא ישר מתפללים, שזה הדבר השלם. אז פה כתוב פורש שלא ככה, כי הוא אומר שהמקדש זה מקום שהוא ייחד באורו וזהורו. זה לא רק בשביל לתת לי לבטא שם את יצר עבודה זרה שקיבלתי מזה שהתחנכתי בין הגויים עובדי עבודה זרה שזוכים לסעירים וכל הדברים האלה, שמה שהוא כותב בטעמי המצוות. אז צריך להבין מה קורה פה. שהמקדש זה מקום השעת השכינה. והוא אומר כאן על שכינה, הוא מדבר ש... שורות הנבואה הנביא או שכון השכינה במקום. איך שכינה קשורה למקום? טוב, נראה. וזה נקרא שהשם ירד, זה גם לא מבין לגמרי, מה זה קשור לזה שהוא ירד. נניח שיש שכינה במקום. קודם כל, איך שכינה בכלל יכולה קשורה למקום? וגם אם יש שכינה, שואלה מה זה שכינה בכלל? מה זה אומר? הוא אומר, זה מקום, הוא מגדיר לנו, שכינה זה מקום שנישאו האלוה ויחדו באורו וזהורו, זה הפירוש ששורה שכינה באותו מקום, אז צריך להבין את זה. זה, הוא מגדיר, הוא דווקא מגדיר מה זה שכינה, אבל הגדרה צריך ללמוד אותה, מה היא אומרת, מה הפירוש של ההגדרה הזאת, וגם נניח שיש דבר, שהוא הגדיר לנו, נניח שהבנו את ההגדרה, אז כתוב פה בפרק ח', סליחה, בפרק ט', כל מקום נישאו אלו ויחדו באורו וזהורו כמקדש השמיים נקרא כיסא. לא כתוב פה שהקדש ברוך הוא ירד. מה זה קשור בכלל שהוא ירד? כתוב שיש איזה מקום שהוא ייחד את המקום ונישא אותו באורו וזהורו. אז עכשיו במקום הזה שורה שכינה, הוא אומר למשל מקום כזה זה בית מקדש. אז בבית מקדש שורה שכינה, כי הוא ניסה את המקום הזה באורו וזהורו. אבל להגיד שהוא ירד, אז מה, הוא עכשיו לא למעלה, הוא למטה ולמעלה הוא כבר לא? כן, זה גם דיוק מה שאתה אומר, נכון. זה נכון, אנחנו נדבר על זה. אני הוספתי עוד מקורות, אני שלחתי במייל מקורות, ואחר כך הוספתי באתר עוד קצת מקורות, אז חלק מהמקורות זה גם, יש כאן דיוק של יש חוכמה ויש נבואה, זה יפה ששמת לב, כי הרמב"ם מאוד מדויק בדברים האלה, הוא לא כותב מליצות, הוא לא כותב עם איזה סגנון, הוא כותב בפתיחה שכל מילה מעוינת ומדויקת, ויש לך חשיבות, אז אתה מדייק שרצה הקדוש ברוך הוא במה שרצה הגיע חוכמה ממנו והשפעת נבואה. משמע שיש שני דברים, יש חוכמה ויש השפעת נבואה, ושניהם, עכשיו, ואז הוא ממשיך את אותו משפט, וקרא שורות הנבואה לנביא, או שכון השכנה במקום ירידה, מהם החוכמה, הוא התחיל, זה כמו בגמרא, פתח בחוכמה וסיים בנבואה. הוא פתח בחוכמה ונבואה ושכינה, שלושה דברים, וסיים את אותו משפט עצמו בשני דברים, בנבואה ושכינה, ופתאום החוכמה נעמה לנו, בסוף של אותו משפט שהייתה לנו בהתחלה גם, להגיע החוכמה, הוא גם, אם רוצה לדייק עוד, יש לו מילים שונות, חוכמה מגיעה ממנו, נבואה מושפעת ממנו, הוא אומר, הגיע החוכמה והשפעת הנבואה, הוא משתמש בשתי מילים שונות על לזה שהוא נותן לנו חוכמה, וזה להגיע החוכמה, והנבואה זה השפעה, וכן, אז זה יפה, זה דיוק יפה, וזה נקרא שהוא ירד, שזה מאוד לא מובן, ואם הוא נעלם מאיתנו, אז הוא עלה, אז מה פשוט עלה, עוד פעם, נעצמו לנו העיניים, כשהוא הפסיק להשפיע עלינו חוכמה או נבואה ושכינה, אז נסתמנו, נסתם חזון מישראל, נהיינו עיוורים. אז אם נגיד יש לי תלמיד, ואני עושה שעכשיו הוא נהיה טמבל, אז לא, זה לא שאני עליתי, קודם הייתי למטה ואני עליתי. הוא עכשיו לא מבין, קודם הוא עזרתי לו להבין, עכשיו אני לא עוזר לו, אז הוא לא מבין. עכשיו, הנושא הזה של חוכמה ונבואה, אנחנו נעמוד אליו, כי באמת, הוא מדבר פה נבואה, והוא אומר דברים מאוד גדולים ומאוד עמוקים ומאוד לא מובנים על הנושא של נבואה. שנבואה זה לא אותו דבר כמו חוכמה, אבל אחר כך הוא כן פורך אותם ביחד, והוא מדמה נבואה לשכינה, שאלה אם גם חוכמה, זה משמע שאם הוא התחיל מחוכמה ונבואה, הוא פורך את זה עם שכינה. עכשיו, עד עכשיו תמיד כשדיברנו על נבואה אמרנו, שבהתחלת פרקי הנבואה, הנבואה זה, אומרים שזה לב הספר, כי בחלק ב' שזה חלק האמצעי, בפרק למד ב' שזה הלב, וזה בערך אמצע החלק, הוא מתחיל שם עם פרקי הנבואה, ויש שם יותר מעשר פרקי נבואה, עד סוף חלק שני פחות או יותר, וזה ממש הלב, האמצע של הספר, הוא פורא לספר הזה לפני שהוא כתב אותו ספר על הנבואה, והנבואה פה זה נושא מאוד מרכזי, ויש, אמת, יש שם המון פרקים בנבואה, והוא מדבר על משה רבינו, ועל כל המושג, עכשיו, הנה הנבואה מתחילה כבר, היה קצת רמזים לנושא של הנבואה עוד לפני זה, אבל פה ממש בגדול, פתאום בום, נבואה, הוא אומר שנבואה, הוא קורך אותה עם חוכמה ואחר כך החוכמה נעלמת, אז שאלה אם נבואה וחוכמה זה דבר אחד או שני דברים, וזה בהתחלת הנושא של נבואה בחלק ב' פרק למד ב', הוא אומר שמה זה נביא? זה חכם שעמל בלהשיג חוכמה, והוא משתף בעמל שלו לא רק את השכל, אלא עובד גם עם כוח הדמיון, ומשתמש בהם כאחד, לא כמו שתי כוחות יד ימין ויד שמאל, אלא כזה מתאחד בכוח אחד שהוא חיבור, ייחוד, זה אפילו חיבור, זה ייחוד של החוכמה עם השכל, וכשעובדים עם כוח ההכרה הזה, אז בעצם זה מדבר פה, הוא מדבר גם על, כשהוא מדבר שם על נבואה, הוא אומר יש דעת הפילוסופים ויש דעתנו, זאת נבואה זה גם עניין של פילוסופים, והוא אומר גם, בשום אופן אסור לחשוב שקדוש ברוך הוא בוחר מישהו ומפיל עליו נבואה, הוא אומר, בוחר איזה חמור, איזה איש פשוט, הוא אומר, כאילו, יש אנשים מהמון שחושבים שקדוש ברוך הוא בחר איזה בן אדם נחמד, חיובי, קצת חכם, והחליט להכניס בפיו נבואה. זה אומר, לא, בשום אופן לא, זה לא נבואה. גם האתון של בלעם דיברה, היא לא נביאה. אלא נביא זה אדם שלומד את החוכמה בצורה מקסימלית, וזה תהליך, וזה עמל שלו. זה לא שהקדוש ברוך הוא מפיל עליו את זה, הוא עמל. רק אם הוא עמל רק עם השכל, אז הוא חכם, ואם הוא עמל בצירוף, כוח הדמיון, אז הוא נביא. והוא אומר שיש דעת הפילוסופים ודעת התורה, והוא אומר, הם בערך, הוא אומר, בעצם דעת התורה היא אותו דבר כמו דעת הפילוסופים, שמדובר פה על חכם שמשתמש בלימוד שלו גם בכוח הדמיון שלו, ואפשר לתת דוגמה מאוד גסה, סתם שנבין קצת על מה מדובר, בצורה הכי גסה, הכי שטחית, הכי פשוטה, זה לא הדבר עצמו, זה סתם רק לסבר את האוזן, יש נגיד הפיזיקאים יצא להם מהמשוואות המתמטיות ומהתצפיות בטלסקופ, יש להם שם כל מיני קושיות ונבנה להם איזה תיאוריה מהקושיות האלה שיש בעולם 11 ממדים. אנחנו מכירים שיש 3 ממדים, רוחב, גובה ועומק. אז יש טענה שהזמן זה ממד רביעי, יש הסתכלות כזאת, אז שאלה איך אנחנו להבין את זה, אבל מה זה 11 ממדים? איך אפשר להבין מציאות שיש ב-11 ממדים? אז הם אומרים, אתה לא צריך להבין, זה נובע מהמשוואות המתמטיות, זה נובע מהתצפיות של הטלסקופ, זה נובע מניתוח כל מיני גלים וחלקיקים שאנחנו מגיעים אלינו מהקוסמוס ובודקים אותם במיץ חלקיקים, אז מזה נובע שרואים שיש 11 ממדים. אז אתה לא מבין, אל תבין, לא צריך שתבין, העיקר אם נעשה חישוב, וזה יסדר לנו את החישובים, ואם לפי התיאוריה הזאת, נגיד שאם נחפש איזה חלקיק מסוים, שעוד לא פגשנו אותו אף פעם, אבל לפי התיאוריה הזאת אמור להיות שיש איזה חלקיק הזה, אז נעשה מכשיר שקולט את החלקיק, והנה נקלטנו את החלקיק, אז זה אומר שהתיאוריה שלנו עובדת, אז אתה לא מבין, אל תבין. אז עכשיו, אז אני אומר, אני רוצה להבין מה זה חצי חלקיק, אם אני לא יכול, אז אני אומר, אתה רוצה להשתמש פה עם כוח הדמיון שלך, כאילו לצייר את זה, להבין את זה אינטואיטיבי, להבין את זה חווייתי, לחוות את זה, כאילו זה עומד לך מול העיניים, כאילו אתה רואה את זה, כאילו אתה מביא פה את הרובד של חוש, הדמיון הוא צורה יותר גבוהה של השימוש בחושים, אז אתה שואל, בחושים שלי, בעיני בשר שלי, אף פעם לא ראיתי דבר עם 11 ממדים, ואני לא יכול לבנות בדמיון שאני אראה איך נראה דבר כזה. אז אומר, אתה מביא פה את כוח הדמיון, זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא נביאים, אנחנו לא משתמשים בכוח הדמיון, אנחנו נולדים עם חישובים, עם שכל, זה לא נוגע לזה ש... אז כאילו, אם אני חכם, אני אומר, יופי, אני בעת הפיזיקה שמלמדים ואני חכם. אבל אם אני רוצה להיות נביא, אז זה לא מספיק. כי אני צריך גם שכוח הדמיון שלי יעבוד, והוא לא יכול... כוח הדמיון שלי לא מתחבר לנושא של 11 ממדים. אין לו שום קשר עם זה, אין שום יכולת בך לתפוס את זה. אז אם אני עובד בדרך נבואית, אני כאילו, אני לומד חוכמה, הוא אומר שהפילוסופים הם גם נביאים. זאת אומרת, הוא לא מדבר פה על הנבואה, כתוב בחז"ל שנבואה פסקה עם חורבן בית המקדש, פחות או יותר, שחגי זכריה ומלאכי, הנביאים האחרונים, אז הוא לא מדבר על נבואה במובן הזה, כי המובן... אותה נבואה שפסקה בימי בית המקדש, או שהנביאים האלה היו הנביאים האחרונים, הכוונה יש הלכה שקובעת איך מגדירים שבן אדם מוחזק כנביא, ואחרי החזקה הלכתית, זה דינים הלכתיים, איך מבחינת גדרי הלכות מגדירים שאדם מבחינה הלכתית הוחזק כנביא, אחרי שהוחזק כנביא, יש הלכה שאומרת שאם הוא אומר לך לעבור על דיני תורה, לא באופן קבוע, אלא באופן שלפי שעה, אתה חייב לשמוע לו, ומי שלא שומע לו חייב מיטה. ואם התגלה שהוא לא נביא אמת, לפי הקריטריון ההלכתי שהוא אמר את העתיד, והעתיד לא קרה, אפילו פעם אחת, הוא אמר 999 פעמים את העתיד וזה קרה, פעם אחת זה לא קרה, אז יכול להיות שזה לא קרה כי הוא אמר עונש וחזור בתשובה, אבל אם זה לא באופן כזה, אז התגלה שהוא לא נביא אמת מבחינה הלכתית, ואז הוא חייב מיטה. אז יש דינים מה זה חייב מיטה, הורגים אותו, לא הורגים אותו, חייב מיטה בתי שמה, יש דיונים הלכתיים. אז זה נבואה הלכתית, שהכוונה זה איזושהי שלמות של מדרגת נבואה, שאם אדם יהיה אליה, לא יכול להיות ש... אז הוא חייב להיות שהוא יכול לדעת מה יהיה בעתיד מרוב שהוא חכם, זה סוג של חוכמה, אבל אתה יודע, מספיק חכם, הוא כבר רואה את מה שקורה, הוא גם רואה את מה שקורה, הוא רואה את סדר החוכמה בהווה, והוא גם יש לו הבנה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מצרף את מה שהוא יודע רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואת מה שהוא רואה שקורה בהווה, ולפי זה הוא מבין מה, איזה חכם הוא רואה את הנולד, אז הוא רואה לאן זה הולך, הוא כבר יודע מה יהיה מחר. אם הוא שלם שם, אז הוא תמיד יצדק, אם החוכמה שלו היא 100% שלמה, בלי שום ערבוב, בלי שום טעות, בלי שום שיבוש, הכל צלול לגמרי, כמו קריסטל. אז אם הוא יגיע למדרגה הזאת, אז הוא נביא הלכתי, והוא מוגדר הלכתית כנביא, ויש לזה דינים, וזה לא קיים אצלנו, וזה... איבדנו את זה בתקופת חורבן בית המקדש, ויש נביאים שאמרו עליהם שהם נביאים האחרונים, ואז נסתמה הנבואה, והנבואה הזאת לא קיימת. אבל הנבואה שהוא מדבר עליה בפרק ב', פרק, חלק, סליחה, חלק בית פרק למד בית, אז הוא מדבר גם על פילוסופים. הוא לא מדבר על נבואה במובן הזה, הוא אומר, דעות בני אדם בנבואה כדעותיהם בקדמות העולם וחידושו, שזה גם צריך להבין מה זה קשור אחד לשני. אז הוא אומר שיש דעת המון הפתעים, זה שסתם מפילים את זה עם מישהו. הדעה השני, דעת הפילוסופים, והוא מדבר פה על הפילוסופים שמאמינים בקדמות העולם. מה הם אומרים? שהנבואה שלמות אחד בטבע האדם. והשלמות הוא לא יגיע לאיש מבני אדם אלא אחר לימוד. והוא יוציא מה שבכוח המין, הוא מוצא אותו לפועל. יש לו איזה בכוח של מזה שהוא בן אדם, אז הוא מוצא את זה לפועל בלימוד הזה, וזה הפירוש נבואה, זה דעת הפילוסופים, ודעת השלישי הוא דעת תורתנו ביסוד דתנו, והוא כמו זה הדעת הפילוסופי בעצמו, זה אותו דבר כמו דעת הפילוסופים. אלא בדבר אחד, וזה שאנחנו, הוא אומר, יש רק הבדל אחד, וזה נורא לא מובן, הוא אומר, מה ההבדל האחד? הוא אומר, אנחנו מסכימים מהפילוסופים שאם בן אדם לומד מה שצריך ללמוד, ומשתמש בכוח הבניין בדרך הנכונה, ויש לו גם באופן טבעי, מטבעו, שלמות של כוח הדמיון שלא כל אחד זוכה לה, אם הוא מקיים את התנאים האלה, בהכרח הוא יגיע לנבואה, בהכרח טבעי. כמו שהוא אומר, שאם בן אדם, הנה, הוא אומר, אדם שעשה את כל ההכנות, הוא יתנבא בהכרח, שזה שלמות לנו בטבע. ולא ייתכן שיהיה איש ראוי לנבואה והכין עצמו לה ולא יתנבא, כמו שאי אפשר שיזון איש בריא המזג במזון טוב ולא יוולד מהמזון הוא דם טוב. זאת אומרת, כמו שבטבע אדם אוכל אוכל בריא אז יוולד לו דם טוב, אז בטבע אדם עושה את הפעולה הזאת של ללמוד עם כוח הדינן, אז הוא יגיע לנבואה, זה טבעי. זאת אומרת, הדעת התורה היא מסכימה עם הפילוסופים בכל, חוץ מבדבר אחד, שייתכן פעם אחת שהקדוש ברוך הוא עשה נס, והוא אומר זה נס, שבן אדם עשה את כל התנאים ולא זכה לנבואה, וזה נס שהוא לא זכה לנבואה, כי הטבע מחייב שהוא זכה לנבואה, כמו שפילוסופים אומרים, והם צודקים ואנחנו מסכימים איתם, אבל אנחנו אומרים יכול להיות שיקרה פה נס, והנס הזה כמו מי ש... כמו שיתוק שירבעם היה לו שיתוק ביד, או מחנה מלך הרם הוא נהיה עיוור, אז זה היה דרך נס, אז גם פה פתאום הדרך נס הוא לא מתנבא, למרות שבדרך הטבע הוא נביא, זה כל ההבדל. ההבדל הזה לא מובן בכלל, כי זה לא קשור, זאת אומרת, השאלה אם יש ניסים או לא, קודם כל שיטת הרמב"ם שאין ניסים, כל דבר נקרא בשיטת הרמב"ם בראשית, אין ניסים שעכשיו פתאום קוראים, כי הכל זה מהקדוש ברוך הוא והוא לא משתנה, הוא נצחי, אז הוא ברא את רצונו פעם אחת בשיטת הרמב"ם בראשית וזה מושלם, ויחול השמיים והארץ, הכוונה הם הושלמו, וכל מה שנראה לנו נס בעצם כבר נברא בששת ימי בראשית, הוא מביא, יש לו עריכות על זה, שגם חציית ים סוף, אז הוא אומר זה, הוא מביא חז"ל שזה כבר נברא בערב שבת בין השמשות, זה לא נס שהתחדש אחר כך. אז עכשיו הוא אומר ש... הוא אומר זה כן, יכול להיות שיקרה נס, ואדם שיעשה את כל ההכנות לנבואה לא יתנבא. אז בסדר, אתה חושב שכן יש ניסים, אתה חושב שאין ניסים. אנחנו לא על זה מדברים, אנחנו שואלים מה זה נבואה. אז הוא אומר, אני אסביר לך מה זה נבואה, אותו דבר מה שפילוסופים אומרים. אני לשיטתי יכולים לקרות ניסים, הפילוסופים אולי לא מאמינים בניסים. בסדר, אז יש לך מחלוקת אחרת עם הפילוסופים, האם יכולים לקרות ניסים או לא. המחלוקת הזאת היא מחלוקת הניסים. אז אנחנו מדברים מה זה להיות נביא, ובזה אתה לא חולק על הפילוסופים. אז מה הרבבת לי? אתה עושה דיון עם הפילוסופים על מה זה נבואה. דעות אדם בנבואה, דעות בני אדם, דעות בני אדם בנבואה. אז הוא אומר, הפילוסופים מסבירים, יש דעת ההמון שאדם פתאום זוכה לזה, והפילוסופים אומרים לו, זה... יש מהלך שאתה עושה, ואם אתה עושה, אתה בהכרח טבעי תגיע. ואתה חייב לעשות את המהלך, אבל אין קפיצות דרך. צודקים, הכל, הכל, רק יש ניסים. מי דיבר על ניסים? מן דחר שמי ניסים? מה זה קשור לדיון שלנו? אף אחד לא דיבר על זה בכלל, זה לא הוויכוח, זה לא הנושא, לא על זה מדברים. מה אתה הופך את זה לעוד דעה שלישית בנבואה? יש דעת ההמון, דעת הפילוסופים, ודעה שלישית זה התורה, שדעת הפילוסופים, אנחנו אומרים מה שהם, רק אנחנו אומרים שיש ניסים. אז תעשה דיון על ניסים. אז זאת זה שאומר שאין ניסים, נניח הוא, לא יודע, הוא כן סובר פתאום שיש, לא יודע, אולי זה מורכב, כמובן שזה מורכב, שום דבר אצל הרמב"ם הוא לא מורכב, אבל איך זה קשור לנבואה, אז גם זה מורכב. אז טוב, אנחנו נצטרך להסתכל על הנושא הזה, וזה פה גם הקשר עם חוכמה. זאת אומרת, סליחה, אני אתותק לחוט המחשבה. זאת אומרת, עד עכשיו כשדיברנו על נבואה, אז אמרנו, נבואה זה בעצם חוכמה. זה סוג של לימוד חוכמה, וגם זה דבר שהפילוסופים עושים. זה שייך לפעילות של הפילוסופים בכלל. הוא אומר, דעת התורה זה כמו הפילוסופים. בעצם אין הבדל חוץ לזה שאנחנו אומרים שיכול להיות נס. אז זה בעצם מהלך קניית חוכמה, רק אתה עובד עם כלים שונים. במקום רק עם שכל, אתה עובד עם שכל בצירוף כוח הדמיון. אז ברור שהוא קושר כאן את החוכמה לנבואה, הוא אומר את זה גם בפירוש. הוא אומר שנבואה שלמות אחד בטבע אדם, והשלמות לא יגיע לאיש מבני אדם, אלא לאחר לימוד. לימוד, זה הכוונה לימוד חוכמה. הוא אחר כך אומר עוד, אני מקריא מדעת הפילוסופים שאומר שהוא מסכים איתם, אי אפשר שינבא, לפי זה הדעת, אי אפשר שינבא השכל. טיפש לא יכול להיות נביא, כי נבואה זה צורה מסוימת של קניית החוכמה. ולא יהיה אדם מלין בלתי נביא ומשכים נביא, כמו שנמצא מציאה. אין דבר כזה שאתה לא נביא, הולך לשם כאן נביא, כאילו מצאת משהו. אבל העניין כן, והוא שהאיש המעולה, השלם בשכליותיו, כשיהיה כוחה מדמה, כפי מה שאפשר להיות מן השלמות, הוא יתנבר. משמע כאן שזה דבר אחד עם קניית החוכמה, אז כל פעם אמרנו שיש באדם את כוח הדמיון וכוח השכל, וכל העניין של זה לאחד את הדברים האלה שלא יהיו מפוצלים, סתם בשביל להפוך את עצמי לכלי, לראות את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אני צריך להיות אדם שלם בתודעה, והשלמות של התודעה זה שכוח הדמיון וכוח השכל הם מאוחדים והם לא חתוכים, לא מפוצלים, והייחוד הזה ללמוד לאחד אותם ולהשתמש בהם כאחד, זה לאחד את כוחות הדעת לדבר אחד, עם הקומות שלהם, שכל הקומות של כוחות, הרי בשמונה פרקים, הוא אומר שיש כוחות הנפש, אז יש מלמעלה, זה מתחיל כוח השכלי, אחר כך כוח המדמה, אחר כך הנפש הבאמת, אז הוא אומר שם שכל הכוחות האלה זה בעצם נפש אחת, והן לא כוחות חלוקים, זה לא כוחות נפרדים, זה הסתכלויות או בחינות או גילויים של דבר אחד לגמרי. והוא מאוד מדגיש את האחדות. אז המצב הלא בריא זה שזה מפוצל, והבריא זה שזה מיוחד, בריא שזה מיוחד, התודעה שהאדם היא בריאה, היא שלמה, ועם זה הוא יכול להיות כלי באמת להשיג את אלות, כמו שכתוב גם, וידעת היום והשבות אל לבביך, זאת אומרת, ידעת בשכל, שבות אל הלב, הלב זה שם בדיוק מהפירוש הלב, אבל אפשר, זה פחות או יותר, ברוב המקרים זה כוח המדמה, שמחברים את הדברים. אז עד עכשיו כשדיברנו על נבואה, פחות או יותר דיברנו ככה. עכשיו פה אנחנו נלמד הסתכלות אחרת בכלל על נבואה. כי פתאום הוא אומר שהנבואה זה שקדוש ברוך הוא יורד. לא פנחס, עתידנות זה לא נבואה, כי זה סטטיסטיקה, אתה עושה פה משחק, אתה פנחס של שעתידנות זה סטטיסטיקה פלוס כוח דמיון, אבל סטטיסטיקה זה לא שכל, זה בדיוק, שכל זה 1 + 1 = 2, זה לא סטטיסטיקה, זה שאני רואה שזה ככה בפתרות, סטטיסטיקה זה ניחוש מושכל, אז זה לא השגה של שכל. אז אל תעבוד עלינו, תנחס. כן, אנחנו דיברנו על זה בהרבה מקומות, דוד. הרבה פעמים הזכרנו את זה, זה נושא שכל הזמן חוזר. דיברנו על זה בהקדמות, בפרק ה' על ההקדמות. וזה חוזר כל הזמן, נכון? כל פעם חוזרים על זה של כוח הדמיון והשכל ואיך הם מחוברים ומנסים, זה פשוט נושא, זה לא נושא שאפשר ללמוד אותו ולדעת אותו, אלא זה נושא שגדלים, הוא גדילה. זאת אומרת, כל פעם יש איזו הסתכלות על זה ועוד הסתכלות ועוד הסתכלות, וכל פעם שמתקדמים רואים שלא הבנו, ואז מבינים יותר, ואז רואים שלא הבנו ומבינים יותר, וזה מלווה אותנו כל החיים, וכל החיים אנחנו אף פעם לא מגיע לצב של הנה הבנתי ואני יודע, אבל נושאים, חיים עם זה, זה כל הזמן בתנועה. אז זה אחד מהנושאים האלה, כי עצם השגת מעשה מרכבה, עצם השגת אלוהות, יש בה את ה... דיברנו על זה פעם קודמת, או לפני הקודמת, את השמות שאני, אתה והוא, מה שכתוב בשערי הוראה, שמעשה מרכבה מתחיל מזה שאני כלי לראות, מעשה מרכבה זה החיבור של האלוהות לעולם המוגבל. עכשיו, עסק במעשה מרכבה זה איזשהו, זה סוד שמקווים איזשהו להתקרב אליו, אז איך אני עובד להתקרב לסוד הזה, אז אני עובד בתוך עצמי לחבר את כוח הדמיון והשכל, ואז אני יותר יכול לראות את הנוכחות, את ההתגלות האלוהית בעולם החומרי. אז העבודה על הכוחות, כאילו, אם יש משהו שאני לא מצליח לראות, אז אני עובד על המשקפיים, יהיו לי משקפיים יותר טובות, אז אני אולי אראה יותר. אז פה אני לא רואה איך זה מסתדר שהאלוהות האינסופית, האינסוף ברוך הוא בתוך, הוא אחד עם העולם הגשמי המוגבל. אז אחד מהכיוונים לעסוק בזה, זה להגיד, אני לא רואה, אז בוא אני אפתח את העיניים. אני אפתח את כלי התודעה שלי, בשביל שאני אוכל להרחיב את המבט ולהעמיק את המבט, וזה עבודה של לחבר את הדמיון עם השכל, אז היא פה מהנושאים הכי מרכזיים של המורה נבוכים, שהוא עוסק בהסתכלות במעשה מרכבה, אז יש את העסק הזה. ויש את העסק שהוא מלמד אותנו לראות המושכלות, שהן מה שאני משיג מחוץ לי. אז כאילו זה לא, זה כל הספר עוסק בזה. זה המעשה, זה עצמו, זה כאילו שתשאל אותי, תסביר לי את סוד מעשה מרכבה, זה בוא 10 דקות ניקח, תסביר לך, עכשיו יצא אותה מפה, אתה יודע את סוד מעשה מרכבה, זה לא ככה עובד. גם זה לא התכלית, אנחנו לא קונים ידיעות, כי בשביל מה לקנות ידיעות? משהו שאני יותר גדול, אני יותר חכם, אני עכשיו יודע גם את זה, אני יודע את הסוד הגדול של המציאות, אני יודע את משמעות המציאות, אז אני יותר גדול, אני יותר חכם, זה לא מה שאנחנו הולכים לעשות פה, אנחנו הולכים להיות יותר קטנים, לא יותר גדולים, אנחנו הולכים לדבק בקדוש ברוך הוא, אז בשביל זה אני צריך להקטין את עצמי, לא להגדיל את עצמי, אז אני לא בא ואומר, אני קונה עוד ידיעות, אני קונה עוד הבנות, אני יותר חכם, אני גדלתי, אלא זה כמו כל פעם אנחנו חוזרים למשל הזה, שיש ילדים נגיד בני שנה וחצי, ואני מקריא להם, נעשה ב5 בלונים, אז אם אני לא מסביר, אני מקריא את הספר, אז הספר הוא לא, ילד בן 7.5 או 2, אין שום סיכוי שיבין, זה ניסוחים לא פשוטים, קצרים, יש להם גם מילים קשות, ובטח שילד לא יכול להבין את זה. אז הילד שומע, ומה הוא מבקש? עוד פעם. ואז הוא שומע, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אלף פעמים. מה פשוט עוד פעם? הוא קולט שלא מבין, אז הוא אומר, אז זה מה שאני מחפש. אז תקרא לי עוד פעם, שאני ארגיע, שאני אחווה עוד פעם את זה, שאני לא מבין את זה, ואז הוא גדל עם זה. זה מזין אותו, זה כאילו הוא יונק מהסיפור, ומזה שהוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז הוא יונק ויונק ויונק, ולאט לאט הוא צומח. אז זה מה ש... ככה לא... זה הלימוד של מעשה, של מורה נבוכים, של מעשה מרכבה, שזה אני תינוק שיונק פה, אז אני דבק, אני קטן, אני יונק, ואני כל פעם רואה שאני יותר רעב, כי אני יותר לא מבין, אז זה מביא אותי למצב של תינוק שיונק, וכמה שהוא גדל יותר רעב, הוא רוצה לנוק יותר, והוא יותר תינוק. אז הוא נהיה קטן והוא דבק בבוי, אז הלימוד הוא בעצם כל פעם, עוד פעם, ועוד פעם, כמו תינוק ששומע את המעשה בחמישה ורנים, עוד פעם, ועוד פעם, וכל פעם יש איזו התקדמות אפסית, קטנטונת, שהיא בעצם מראה יותר מה לא הבנתי, לא מה כן הבנתי, ואנחנו חיים עם זה, כמו אנחנו יונקים מזה, זה לא רק בגלל שבדיעבד, שאין לנו יכולת להשתלט על ספר כזה, או על נושאים כאלה, אז אנחנו זוחלים לאט לאט, כי אנחנו לא... זה לכתחילה ככה, כי זה פעולה של הידבקות בקדוש ברוך הוא, זה לא פעולה של פילוסוף שבא ואומר, עכשיו אני יותר חכם, יותר גדול, יותר יודע, אני אלמד עוד משהו. זה בדיוק... מבחינת העבודה פה, זה עבודה הפוכה. אז הנושא הזה של שכל ודמיון הוא, לא שאנחנו לא מדברים על זה, אנחנו כן מנסים לדבר, כן מנסים לדבר, אבל זה לא, זה כל פעם עוד נקודה, וכל פעם מתקדמים, אז פתאום הראייה משתנה. אז גם פה, יש פה שינוי בראייה של הנושא. אני כאילו, עד עכשיו, פחות או יותר ככה הסברנו את זה, שזה ייחוד של השכל והדמיון, וזה הסבר נכון, זה בנה מה שהוא כותב בפרק, בחלק שני, בפרק למד ב', שם הוא מסביר, זה מה שהוא אומר שם, אבל אנחנו נראה פה דברים אחרים, ואני אומר, אנחנו צריך פה באמת את המידה הנכונה, כמה אנחנו נעסוק בנבואה, כי אי אפשר פה להיכנס יותר מדי לנבואה, כי יש את כל המון פרקים בחלק שני, ועוד לפני הפרקים ההם, עוד כמעט כל, עוד המון פרקים בחלק ראשון יעסקו בנבואה, בצורה זאת או אחרת. אז אין טעם עכשיו ללמוד את כל הספר מראש, אלא אני רוצה להגביל את עצמנו, שהוא רק נותן טיפה, או נותן הגיעה, או נותן רמז, אז גם אנחנו רק ניגע קצת, וניתן איזה רמז, ונעזוב את זה ונמשיך הלאה, ואז בהמשך נפגוש את זה עוד פעם, ונחפור עוד פעם, ונפגוש עוד פעם, ונמשיך עוד פעם. אבל מצד שני, אני כן רוצה קצת לראות מה התחדש פה, כי צריך פעם אחת להניח איזה יתד, כאילו להגיד, ראינו פה איזה הגדרות, איזה הסתכלויות של נבואה שלא הכרנו אותן מקודם, אז בואו רק נצביע עליהם, נעמוד עליהם, ניגע בהם, נראה מה אומר פה, לא נבין עד הסוף, אבל יהיה לנו איזה התחלה שאחר כך על ההתחלה הזאת נוכל לצרף אליה את עוד פעם מה שאני אפגוש בהמשך, ידעה, פגשנו בהמשך עוד משהו נבואה, איפה מתחבר לנו עם מה שראינו כאן, וזה יתחיל להצטבר, כי אם בכלל נדלק פה, אז לא יהיה לנו הצטברות של הנושא הזה. אבל אם ניכנס פה יותר מדי, אז אנחנו סתם לומדים באוויר מה שהוא ידבר עליו בהמשך, אז צריך איזה מימון מדוי נכון, שזה לא החלק החזק שלי, למצוא בדיוק את המינון הנכון, אבל ננסה. אבל יש כאן, למה אני אומר שפה יש מושג אחר שנבוא על מה ש... דיברנו עליו, כי פה הוא אומר שיש השפעת נבואה על קצתנו, שזה כמו השראת שכינה. הקדוש ברוך הוא יורד, וכמו שהוא משרה שכינתו, אז הוא גם משפיע את הנבואה, ואולי גם החוכמה בתוך העסק הזה, כמו שדוד הצביע על זה, שכתוב, החוכמה מגיעה, הנבואה מושפעת, ויש כאן השראה, וזה כמו ש... וזה או השכינה, זה נקרא ירידה, זאת אומרת, השראת שכינתו זה אותו דבר כמו הדברים האלה. אז לפי איך שאני תיארתי, נבואה זה גם נושא של פילוסופים. הפילוסופים עמלים להשיג חוכמה, הם רוצים לדעת להשיג את הדעת אלוהים, אז הם עובדים. הוא מדבר שם לא על אריסטו האמיתי, אלא על הפילוסופים שסובבים את קדמות העולם, שהם בעצם, זה אחר כך גם נראה, הם לא סוברים למי שיש לבורא בכלל רצון, הם סוברים שיש לו שכל והשכל קדמון, אין אצלם עבודת השם, הם לא עומדים מול הבורא כרצון מול רצון, אין זה מושג של לקיים את רצונו, הבורא זה מין, זה מתמטיקה, זה גוף מתמטי, זה ישות מתמטית, הוא שכל, וכל מה... כל הבריאה זה גזירת חוכמתו, הכוונה מהמתמטיקה, נגזר שאחד ועוד אחד שווה שתיים, זה נגזר בהכרח, אז מחוכמת הבורא נגזר שאורך הכנף של הזבוב הוא ככה, ואי אפשר שאורך הזנב של הזבוב, שאורך הכנף של הזבוב יהיה שונה, כי זה גזירת החוכמה, זה כמו שאחד ועוד אחד לא יכול להיות שלוש או חמש או תשע או עשרים. הוא תמיד שתיים, אז גם אם המציאות נגזרת מהבורא כמו גזרת החוכמה, אז המציאות חייבת להיות ככה, כמו שהבורא הוא ככה בהכרח, אז אין חופש, אין זה, אז אין כאן רצון, אני לא עומד כאדם רוצה מול רצונו יתברך, אלא אני עומד כשכל מול השכל האלוהי, שאני יכול לראות אותו כשאני רואה את השכל של הבריאה, בבריאה, בברש, שכל, אני מתבונן בו, השכל שלי רואה את השכל של הבריאה, וזה החיבור שלי עם הבורא, לא עבודה שרצון מול רצון, הבורא הוא לא מופיע כרוצה בכלל. אז הוא מדבר עליהם והוא מדבר על נבואה. הם, הכופרים האלה, לקדמות העולם, שאין אצלם בכלל רצון אלוהי, הם מתחשבים תמציא את הדבר, את המושג הזה, הוא מעריך לזה בפרק י"ח, בחלק בעקריות. אז יש הרבה, אנחנו נראה חלק מזה גם בפרק כ"ה, הוא אומר שאצלם הכל בהכרחיות, הבורא זה דבר מוכרח, אז הבורא הוא לא אינסוף, אין לו אחדות פשוטה מכל צד, הם לא סוברים ככה, כי אם הוא חוכמה, אז בחוכמה יש הגדרות, אז זה כבר לא אחדות פשוטה. אז הם גם סוברים נבואה, ואנחנו מסכימים איתם על נבואה. אנחנו לא חושבים אחרת מהם. זה לא האריסטו האמיתי שהוא כמו הרמב״ם, זה, 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 זה השיטת אבן רושד, שקוראים לשיטת אריסטו, שזה הפילוסופים, במובן השלילי של קדמות העולם. אז עכשיו פה הוא אומר דבר אחר, שנבואה זה כמו השראת שכינה. אז זאת אומרת, מה זה השראת שכינה? זה לא בדיוק שאני לומד וקונה חוכמה, ומשתמש באיזה תודעה יותר מפותחת מסתם שכל. אני לא מדבר שכל פשוט חישובי, על זה לא מדברים, אלא גם השכל העיוני, אני משתמש בעוד משהו מעבר גם שכל העיוני, בכוח הדמיון, ואני לומד את מה שהקדוש ברוך הוא מגלה, אז זה לא שאני לומד, אלא הקדוש ברוך הוא משפיע, הרי כשהקדוש ברוך הוא השפיע שכינתו במשכן, הוא עשה את זה בעצמו לבד, זה לא, יש הכנה של בני אדם, כן? זה בא מול הכנה של הכינו, משה רבנו בצלאל, עשו עבודה, ועשו עבודה, הכינו כלים, והקדוש ברוך הוא השפיע את שכינתו, זה לא ש... אני לומד ובדרך הטבע בהכרח שאני אבין. יש פה משהו אחר, יש פה השראת שכינה. מה זה השראת שכינה בכלל? והוא משווה את הנבואה להשראת שכינה, ואיך ההסתכלות על נבואה כהשראת שכינה, או השראת שפע. השראה מלמעלה, השראה עליונה, בגלל שהוא רצה, הוא אומר, ורצה הקדוש ברוך הוא, ורצה את ברך במה שרצה, הגיע חוכמה ממנו והשפעת נבואה קצת עמו. הוא רצה להשפיע והוא השפיע והוא ירד, הוא ירד. זה משהו שונה מאיך שעד עכשיו תיארנו את הנבואה על סמך הפשט במה שכותב שם בחלק בית. אז יש כאן עוד מבט אחר שזה שכינה, השפעה. ואני רוצה קצת לראות על המבט הזה איפה מתחבר עם מה שהוא כותב שם, ומה בכלל, מה הפשר של זה, זה לא מובן. כל השאלות ששאלנו, מה זה שהוא יורד, מה זה שהוא משרה, מה יורד פה, איפה זה היה, למעלה, איך זה יכול לשנות מה פה, איך זה קשור לירידה של הקדוש ברוך הוא. מה זה שהוא משפיע, הרי הרמב"ם אומר, שחס וחלילה לחשוב שבאדם הולך לישון לא נביא וקם נביא כאילו מצא מציאה. זאת נבואה זה לא חלוקת מתנות. אז הוא פה אומר, הוא רצה, הוא אומר, אנחנו במדרגה הכי תחתונה, אנחנו לא יודעים כלום, הוא אומר, אנחנו למטה שבתחתיות, זאת, הוא בכלל לא מתייחס שם בחלק ב' בפרק למד ב', הוא אומר, מה זה נביא? אדם שהגיע לתכלית החוכמה, לשיא החוכמה בשכליות, ובצרוף שיש לו מידות טובות, ובצרוף שיש לו כוח דמיון מפותח, והוא למד ולמד והגיע וזכה. עכשיו, אז הוא, הבן אדם עלה, כאילו הבן אדם הזה הוא לא למטה שבתחתית, הוא אומר, אנחנו, המון האנשים, כולנו אותו דבר, כולנו, הוא אומר אנחנו, הרמב״ם, משה רבנו, הרשב"י, אתם, אני, כולנו למטה שבתחתיות. הוא משווה אותנו פיזית, אנחנו על האדמה ביחס לגלגל הקיצון. אנחנו למטה שבתחתיות, אין יותר למטה מזה. כולנו באחי למטה, ביחד. כאילו אין הבדל מדרגה מאיתנו, אין פה... ורצה, התברך במה שרצה. בעצם מבחינת המדרגה שלנו, אנחנו למטה שבתחתיות, אין לנו כלום. זה לא שהנביא לומד ומשיג ומתעלה ויודע, ואז הוא נהיה נביא, אלא למטה בתחתיות. רצה הקדוש ברוך הוא במה, רצה התברך במה שרצה, הוא רצה. לא מבינים, לא זה, זה רצונו. הגיע חוכמה ממנו והשפעת נבואה קצתנו. זאת אומרת, זה הכל מהלך שהוא עושה. אנחנו באחי למטה, הוא רצה, והוא מוריד עלינו משהו, משפיע, הוא עושה שכינה, לא יודע מה. זה לכאורה בדיוק הפוך מה שכתוב שם, שהוא ממש מדבר, בחלק ב' פרק למד ב', הנבואה היא שלמות אחד בטבע האדם, והשלמות היא לא יגיע לאיש מבני אדם אל אחר לימוד, שהוא יוצא מהכוח על הפועל, את השלמות שיש בו. הוא כל הזמן מדבר על מציאות השלמות שהאדם מוציא לפועל, והוא מגיע לשלמות. אז הוא אומר, מה זה נביא? האיש המעולה, הוא לא מדבר על למטה שבתחתיות, שהוא כולו הכי למטה שבתחתיות, וקדוש ברוך הוא רצה באיזה רצון סתום, והשפיע עליו, אלא הוא אומר, האיש המעולה, השלם בשכליותיו, או במידותיו, שיהיה כוח המדמה כפי מה שאפשר להיות מן השלמות, ויזמין עצמו הזמנה ישר תשמענה, הוא יתנבא בהכרח, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בכלל לא משחק בתפקיד, הנביא אומר, אני מגיע לשלמות השכליות, לשלמות הזה, לשלמות הזה, ואז אני מתנבא בהכרח, אני כביכול לא שואלים את הקדוש ברוך הוא אם הוא רוצה או לא רוצה. אני באתי, אני הגעתי לשלמות, למעלה, אז אני טיפסתי על ההר, אני מסתכל על נוף מסביב, וזה הנבואה. אני עשיתי את זה. עם הטיפוס שלי, אני הגעתי לשלמות, ואז אני מתנבא בהכרח, וזה דעת הפילוסופים, ודעת התורה היא אותו דבר, וגם אם מסכימה שאני מתנבא בהכרח, הוא אומר שקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס, שאפילו שהטבע הוא שנתנבא בהכרח הוא עושה נס. אז עוד נלמד את זה, אבל פה זה בדיוק לכאורה מהלך אחר ממה שכתוב אצלנו, שכולנו למטה שבתחתיות, וקדוש ברוך הוא רצה, השפיע עלינו, מלמעלה ירד. אז איך זה הולך ביחד? מה מדובר? זה פתאום פה מפרק את ההסתכלות שהייתה לנו, וצריך להבין איך אוספים את החלקים המפרקים מחדש, ומחברים את מה שכתוב פה ומה שכתוב שם. אז יש כאן נושא של נבואה, וזה נושא שמכניס מימד חדש בהבנה של נבואה ממה שעד עכשיו נגענו בו, ואני רוצה שאנחנו קצת ננסה לנגוע בזה המינימום שאפשר, ועדיין שלא לגמרי, ועדיין שיהיה איזשהו כן נגיעה. כאילו הנגיעה שעדיין, הכי קטנה שהיא עדיין בגדר נגיעה בזה, בשביל שאם יהיה נגיעה אז יהיה אחר כך הצטברות ונגע עוד פעם ועוד פעם ויהיה, טוב נבנה עוד קומה, אבל אם לא נגע אז לא נבנה. אז יש כאן עניין גדול של נבואה. אחר כך הוא אומר, וכן גם הוא אומר שאם הקדוש ברוך הוא מזהיר מראש שהוא יעניש את הרשעים, ואחר כך זה קורה איך שהוא אמר, זה גם כן ירידה של הקדוש ברוך הוא, והוא מדמה את זה, כי הוא אומר גם כן שהבני אדם לא ראויים שקדוש ברוך הוא יעניש אותם, אלא בעצם מצד מדרגתם לא צריכים, הקדוש ברוך הוא לא יעניש אותם, אלא הוא רצה, זאת אומרת, עונש השגחה זה כוונה, הוא מגלה משהו מההתגלות הצדק, היושר, ואנחנו נמוכים מדי בשביל ההתגלות הזאת, אבל הוא רצה להשפיע אותה אלינו, אז הוא יורד והוא משפיע את הגילוי של הצדק האלוהי, אז זה דומה להשפעה של הנבואה, זה איזשהו גילוי חוכמה עליונה, עכשיו בעונש, ודאי שזה לא עבודה שלנו, זה לא שאנחנו עבדנו ושקבל עונש, והגענו לזה שזכינו את בית העונש, והוא שלנו בזכות, ועכשיו הוא גילה לנו את הצדק אלה. אלא זה בא ממנו, אז הוא אומר אותו דבר גם הנבואה, זה יורד ממנו. זה לא טיפוס שלנו, לאיזה שלמות. אז אנחנו נצטרך קצת לגע פה בנבואה. המקורות ששלחתי, גם שאלה טובה מאוד. כן, דוד שואל, למה הוא מדבר על הגילוי האלוהי, על הצד של העונש ולא על הצד של הברכה. זו שאלה מאוד טובה. ננסה גם בזה לראות. יכול להיות גם שהברכה, זה כאילו הוא מדבר על מצב שאנחנו למטה שבתחתיות, ובעצם מצד המדרגה שלנו היה ראוי שיתעלם מאיתנו בכלל, והוא בכל זאת רצה והוריד אלינו איזשהו גילוי שלו. אבל, אז בעונש אנחנו למטה שבתחתיות, בזה שהוא הזהיר וזה קרה כמו שהוא הזהיר, זה רואים שזה לא מקרה, אלא הוא גילה פה איזה צדק. אם אנחנו עשינו מצוות וזוכים לברכה, אז זה לא שאנחנו למטה שבתחתיות והוא יורד, אלא אנחנו עשינו משהו. זה לא היינו רק פסיבים, לא היינו רק רצפה, והוא עושה את הכל. השתתפנו, זכינו, עשינו. אנחנו שותפים ביצירת הדבר הזה שעשינו דברים טובים, והוא עכשיו מגלה שהוא יברך אותנו על זה, והוא בירך וזכינו, ואז התגלה גם הצדק האלו. אבל אנחנו היינו שותפים לבנות את הגילוי הזה. והוא רואים שהוא אומר, אנחנו למטה שבתחתיות שמדבר נבואה, הוא בכלל שולל את הצד של השותפות שלנו, ולכמן הוא בונה את הכל רק על השותפות שלנו, והוא שולל בכלל את הצד של הקדוש ברוך הוא, יש לו מה להגיד את זה. זאת אומרת שפה פילוסופים, כאילו הקדוש ברוך הוא אנוס לתת לבן אדם נבואה, ולפי התורה זה יהיה נס אם הוא לא ייתן לו נבואה, אבל בעצם מצד סדר העולם, הקדוש ברוך הוא חייב, הכל אני עשיתי והוא פסיבי, הוא נותן לי, אני עשיתי את הכל והוא פשוט, אין לו ברירה, הוא חייב לתת לי. הוא בתחתיות כביכול, כאילו. ופה זה בדיוק הפוך, אנחנו למטה שבתחתיות, אנחנו לא עושים כלום והוא עושה את הכל. אז בעשיית מצוות זה, 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 זה אנחנו שותפים, זה לא בא רק ממנו, אבל עדיין זה שאלה טובה, זה לא תירוץ מה שאמרתי, זה רק קצת הסתכלות, אנחנו עוד ניגע בזה, אני מקווה, לפעמים אני מבטיח שניגע ולא מספיקים, אבל אני מקווה שאם לא אז תזכיר לי, אבל צריך עוד פה קצת לחפור בכל העניין. כל השאלות פה זה עוד לא בירורים, זה סתם רק לצאת מהרובד של הכי שטחי, הכי פשוט, לנסות קצת לגרד, זה עוד גירודים. מהגירודים האלה נגרדות ונראה איפה נתקלים, ואז אולי מזה יצא איזה משהו שיהיה גם איזשהו הסברים על השאלות האלה, אבל אנחנו עוד לא שם. טוב, זהו, כבר עבר הזמן. דוד, אתה חדש איתנו, אז בהתחלה כשהתחלנו השיעור נמשך ונמשך, ונהיה שעה וחצי ושעתיים ושלוש וארבע, וכבר אנשים נרדמו ולא יודע איך לתכנן את הערב, אז הבטחתי שאנחנו מתחילים במקסימום עד עשר, אז כבר אני משתדל לדייק, אבל אנחנו בזמן האחרון יש התרופפות, צריך חיזוק בנושא הזה. אז כבר 10:20, אז זה התרופפות גדולה. אז בעזרת השם נמשיך. יש גם שבוע הבא. אז לא, מצוין, השאלות שלך נהיה מצוין עד עובד, תודה על השאלות. אם אתה רוצה, תוך כדי שיעור, קשה לי קצת להתייחס ברצינות ולשים לב, כי אני זמנת עקבות את המחשבה, לתפוס קצת קשה, אז שאלות כאלה שתוך כדי זה מצוין, אין בעיה. אם אתה רוצה קצת יותר שאלות מורכבות, או קצת יותר התייחסות מורכבות, אז יש בבלוג, יש את ההקלטה של היוטיוב, היא מופיעה באתר, שאפשר בתגובות שם, אתה מוזמן, ואז שם יש לי זמן לראות ולחשוב ולהתייחס, אז כאילו אם רוצים משהו יותר רציני, אז אפשר ככה, ותוך כדי שיעור זה בסדר, זה לא המפרע, כי זה באמת לא הדברים שמוציאים מהקו של השיעור.
הערות על השיעורים ביוטיוב, אתה זה מועיל.
אני לא שומע אותך.
אני
לא שומע.
הערות על השיעורים ביוטיוב אתה כאילו גם נותן תשובות? לא? לא?
אתה שומע אותי?
רק שם.
אז בסדר. לא, חשבתי שדיברת משהו, זה אני התמונה פה לא...
כן.
בסדר, אז נחס פה, ולילה טוב, שיש, כאילו בשביל לעקוף את ההבטחה, אז אמרנו שאפשר לעצור את הנושאים של השיעור, ואם יש איזו שאלה, אז אפשר, אבל טוב, נחס פה, כבר דיברנו הרבה, צריך גם להקל את זה. בסדר, אז לילה טוב, להתראות.
לילה טוב, תודה.
Mm-hmm.